ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בן אליעב ואון בן פלט בן ראובן. ויקח קורח, דרשו רבותינו, לקח מקח רע לעצמו. ושני זה רש"י אמר, פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומה. מה רצה לומר יפה נדרשת? שעת, מפני שלא כתוב פסוק מה לקח. בגמרא ובמדרשים כל אחד ואחד כפי כוחו דרש דרשה לפי עניינו וכולם אמת, ולא הוזכר מה לקח. ויקח, כלומר אומרת לקח מקח רע לעצמו, זאת אומרת מקח רע זה המחלוקת. שהיום יש אחד בעל מחלוקת, אומר זה קורח, אז הוא הפך להיות למשל ולשנינה, הוא הראשון בעולם שיצר מחלוקת. אז זה לקח, זה פירוש אחד. פירוש שני, לקח עצמו לצד אחד. מה זה לצד אחד? גם זה צריכים להבין. שבערו צד אחד על פי מה שכתוב במשנה, איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים, זו מחלוקת הלל ושמיים, ואיזו היא מחלוקת שאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח ועדתו. שואלים המפרשים, בכאורה זה לא הולך בהשוואה, הלל ושמיים, הלל היה מצד אחד, שמיים מצד אחד, ואחר כך הכריעו את הקו כמו מי פוסקים את ההלכה בדרך כלל בהלל, חוץ מ-18 דברים שנפסקה הלכה כשמיים. אבל מה זה הלל מול שמאי? פה מה זה קורח ועדתו? לכאורה היה צריך לומר קורח משה, אלא שמשה רבנו צדיק היה, לא התערב במחלוקת, לא השיב ולא הגיב ולא היה צד בכלל בעניין הזה, לא פתח פיו ולא דיבר מאומה, אלא להפך, שלח עליהם לקרוא עליהם ויאמרו לא נעלה. אבל מה זה קורח ועדתו? בתוכה היה מחלוקת, זה כמו שיש בקואליציה, כל פעם זה סוחב, הרשע הזה סוחב לכאן והרשע הוא סוחב לשם, כל אחד מנסה למשוך לצד אחר. אז זה אמר לקח עצמו לצד אחד, גם הוא קורח היה בעל אינטרס. עכשיו בינתיים היה להם עניין משותף לבוא לריב עם משה רבנו, כאילו חלילה להפיל אותו חס ושלום, אבל הוא היה צד אחד, הוא לא היה איתם. היי לא פירוס, מה זה לקח? מה ייקח קורח? לקח איתו 250 ראשי סנהדראות, אנשי העדה, קראי מועד, אנשי שם. אז לקח, היה לו מפלגה גדולה, יפה, מקושטת, עם תלמידי חכמים ענקים, לא אנשים שמה בכך. יש עוד פירוש, לקח עצמו לצד אחד, יש לקח, לקח איתו תליתות, הלביש את כולם תליתות ועשה הכל תחלת. בא שאל את משה, תלית שכולה תחלת, מה דינה, חייבת בציצית או לא? תלית שהיא לבנה, אתה אומר צריך לשים מתים תחלת, כי זה היה ביוק הפרשה שלנו, סיימנו פרשת שלח לך בפרשת ציצית, ומיד אחריה ויקח קורח. אמר לו, על זאת מה אתה תגיד, על הפרשה, על זה מה תגיד? רק לקח, אמר לו, לקח ספרים, אמר לו, בית מלא ספרים, חייב במזוזה או לא חייב במזוזה? הרי מזוזה זו פרשה אחת קטנה מכל הפרשיות שבתורה. כמה פרשיות יש בתורה בלי סוף, מי יכול למנות אותם? יש פרשות פתיחות, יש פרשות סתומות, פרשת מזוזה זו אחת מהם. אז אמר לו, בית מלא ספרים, בית ריק, פרשה של מזוזה היא פותרת אותה. אז הבית מלא ספרי תורה, מלא ספרים, מה דינו של זה? לכן, כיוון שאפשר לומר הכל, כל הדרשות אמת, לכן אמר פרשה זו יפה נדרשת. אתה לא יכול לחלוק לך ראיה לכאן או לכאן. חכמי ישראל, לפי דרכם, כל אחד ואחד, פירש עניין של מקח. איזה מקח מדובר? שאמרו גם, שהיה פה עניין של ממון. כל מחלוקת זה שם ממון. איפה ראינו? כיחה, כיחה משדה עפרון. הרי הגמרא אומרת שהאישה בקידושין, האישה נקנית בשלושה או בשלוש? בשלוש, כן. ויש שם ויכוח עם דרך זה נקבה או זכר, יפה. האישה נקנית בשלוש דרכים, בכסף, בשטר ובביאה. ובכסף מאיפה למדנו? גזירה שווה. כי כך איש אישה. ושם כתוב, איך? נו, אברהם, בסדר. כסף השדה קח ממני. אז כיחה משדה אפרון. פה כתוב לקחת, פה כתוב, כל מקום שאומר לקחת זה כסף. אתה מכיר את הסיפור על מישהו, לא משנה מאיזה עדה הוא היה, גוי, מחשמו, קמצן גדול היה. והגוי הזה היה נוסע פעם באונייה, והיה נוסע באונייה, ונוסע ונוסע מכאן לשם, מאחל לאתם, עושה סחורות, עושה עניינים. יום אחד נסע באיזו אונייה מהירה, אבל האונייה לא הייתה בתקן, התחילה להתפרק האונייה, באו גלים, פיצצו את האונייה, זה התחיל לטבוע, כולם התחילו לטבוע, התחיל לצעוק, הצילו. היה שם איזה סירות הצלה בשטח, סירות גומי, אני יודע מה, סירות פלסטיק, סירות העיקר. באו כל מיני אנשי צפרדיה ואנשי אכבר ואנשי למיניהם, והתחילו להציל. עכשיו הוא התחיל לטבוע, אמרו לו תן את היד, תן את היד, תן את היד. הוא שומע תן, לא יכול לתת. עכשיו הוא הולך לטבוע, ממשיכים לצעוק, הלו אתה תמות, תן את היד. בסוף אחד אמר להם, תשמעו, אני מכיר את האיש הזה, קח את היד. אמר לו, קח, מיד שרע לקח את היד. אז הוא שומע תן, אפילו בשעת מיטתו, לא יכול. אבל שומע קח, לקחת צריך. זה כמו היה מעשה בן, הרב בן עזרא עליו השלום, מספר, היה איזה יהודי אחד, שהולך עם אבא שלו תמיד, אבל זה שותה מעשה לו, נשאר נער. כל מה שאבא שלו אומר לו, זה בהפך. אבא אומר לו, תביא לי שתייה חמה מביא שתייה קרה, תביא לי שתייה קרה מביא שתייה חמה. כמו המעשה עם אשתו של רב, שאתה הופכת לו הכל. כל מה שאבא אומר, הוא עושה לו להפך. וככה היה, הם הולכים תמיד, יום אחד, הלכו יחד, היה חם מאוד, הלכו לרחוץ בנהר. ירדו לרחוץ בנהר, והאבא לא שם לב, החליק על איזה סלע, נכנסה רגלו באיזה בור. והנהר שוטף. אז הוא קורא לבן שלו שיציל אותו, אמר לו, ואבוי, אם אני אגיד לו, אבא, בואי נהיה אבני, תציל אותי, זה יטביע אותו. אמר, אני אגיד לו, הפוך. אמר לו, תטביע אותי, תטביע אותי. זה עשה קל וחומר לעצמו, אמר לו, אסור, אבא, כל החיים שלו לא שמעתי בקולו, עכשיו שהולך למות לא ישמע בקולו, התביע אותו. זה אומר גם כאן, לקח מכחרה לעצמו. המדרש אומר, קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו ללכת להילחם עם משה רבנו? מדרש זה בשם הקדוש ברוך הוא. יש מדרש פליאה שאומר, יש כמה תירוצים במדרש. המדרש פליאה משיב, ראה פרה אדומה ראה. מה הקשר לפרה אדומה? איפה פרה אדומה? אמנם עוד מעט יש לנו פרשה אחרי זה, חוקת, יש סמיכות בפרשיות, אבל מה קשור לפרה אדומה? מה העניין של פרה אדומה? אלא ההסבר הוא למה הוא רב עם אהרון הכהן, הרי אהרון בנו של עמרם. מה כתוב שם בתורה? ובני קהת עמרם ויצהר חברון ועוזל. עמרם הוא הבכור, והבן שלו הגדול זה אהרון, אז מגיע לאהרון כהונה. יצהר הוא הבא בתור. אז בסדר, יש לו מלחמה עם משה, למה אתם שני אחים, למה למה למה, אבל אהרון, מה אתה רוצה מאהרון? אלא כשראה את פרה אדומה וידע הסוד של פרה אדומה, שיש בה שני דברים הפוכים. זו שפרה אדומה היא מטהרת את הטמאים ומטמאה את הטהורים. שהפסוק אמר שם שהאיש אשר הוא נוגע במה, בנוגע במה שורף את הפרה, בנוגע במה הפרה, יחבש בגדיו וטמא עד הערב. מה קרה פה? אמרה הגמרא שבתוך אפר פרה אדומה יש קצת זוהמה של אנטי. כותב הרמב״ם ביאור נפלא מאוד, הרמב״ם הרי היה רופא גדול, אומר, ידוע הוא ברפואה שכאשר מרכיבים רפואה לתת לחולה, חייבים לשים בו טריאקה. טריאקה זה איזה סוג של משחה או איזה כמו מרקחת של איזה אכילה מסוימת, שמים לו כפית ליום. ומה יש בתרייקה הזאת? אומר הרמב״ם, כל מיני סמנים, צורי, ציפורן ועוד דברים כאלה, ושמים בה בשר האפעה, לוקחים נחש האפעה, שהוא נחש ארסי מאוד, מסוכן, שורפים אותו, וצריך לדעת את המידה, את החתיכה של בשר האפעה, שמים בתוכו. למה? הוא אומר, כדי שזה ככה ברפואה, אני צריך לשים את האנטי שלו. חייבים לשים איזה משהו רעל, אבל בכמות מזערית מאוד, שהיא תהרוס את החולי. אז זה גם על אותו משקל. הוא אומר, גם פה, פרה אדומה, יש בה קצת מהטומאה, לכן היא מטהרת. בא קורח ואמר שחס ושלום, חס ושלום, תחיל לדבר על אהרון הכהן. שאיך אהרון הכהן מכפר על העם, כנראה אם יש בו משהו חס ושלום. ולכן, ויקומו על משה ועל אהרון, לכן אמר, מה ראה? ראה פרה אדומה. ויונתן אייפשיץ, ככה היה כל גדולי ישראל לדורותיהם, לא היה חכם שלא חלקו עליו. הרמב״ם עליו השלום, תראה, גאון הגאונים. חכמי דורו כינו אותו הנשר הגדול. כלומר, אף חכם לא יכול להגיע אפילו לא למספר 2, מספר 15 שלו. אם תיקח סולם של 100, הבא אחריו זה אולי 22, 23, 24, אי אפשר להגיע למדרגה שלו. בכל זאת, יצאו נגדו במלחמות נוראות. לפני שהוא לא כתב מקורות של כל הלכה והלכה, ויש חכמים שנעלם מהם המקורות האלה, ותמהו עליו, ויצאו נגדו, בחרב רוחנית. והיה מצב שבזמן הנכד של רבי דוד, שרפו ספרים של הרמב״ם, חכמים. ומה לא עשו, איזה מלחמות היה, וזה חצה מדינות, יבשות, משפחות, חצי משפחה מכאן, חצי משפחה מכאן. עד שרבי דוד הנגיד היה במצרים, ברח, הגיע לצפת, היה מתפלל שם ביום בואו למערת הלל, זה אחרי קבר רבי שמעון, יש לנו מערת הלל, התפלל שם, ובאו הודיעו לו ששרפו את כתבים של אביו, ועמד ובכה, ומרוב צער החרים את אלה ששרפו. באותו יום מתו 500 משפחות במצרים. פרצה שריפה, חילתה 500 משפחות. שכך קשה המחלוקת. אז אין, לא היה חכם שלא חלקו עליו. אפילו מרן הבית יוסף, הוא מה שכותבים עליו. שיטה הקדמה של רב פערים, הוא מביא גדולי ישראל, אני לא רוצה להזכיר שמות, שחלקו על מרן ואפילו פגעו בכבודו. והוא אומר, תראה, שאחר כך הצדיקו אותו וכולם חזרו בהם. אפילו רבנו יונה, עליו השלום, בעל המוסר הכי גדול, היה גאון גדול, הוא פוסק גדול, גדולי הפוסקים, בזמנו יצא נגד הרמב״ם. אחר כך כשהוכיחו לו ראה שהרמב״ם צודק, הודע לדבריו, אבל הרמב״ם כבר נפטר מזמן. קיבל עליו רבנו יונה בנדר ללכת לקברו של הרמב״ם, לבקש ממנו מחילה. ובדרך הוא היה בגירונדי, הוא והרמב״ם נחמני, הם היו באותה, הם בני דודים, והם גם היו מחותנים אחר כך. אז הוא בדרך הלך, קיבל עליו, כתב את ספר שערי תשובה, בכדי לחפר על מה שיצא נגד הרמב״ם. הוא בדרך, התעכב קצת בדרך, ונראה באיזה מדינות עקבו אותו שאלות, אז ישב שם קצת, התמהמה, באותה שנה נפטר. להחזיר אותו בגירונדי, ואמרו בגלל שלא שבאמת נדרו. היה צריך להגיע עד טבריה, נבוא על קבר הרמב״ם, ובקש ממנו מחילה. ולא עשה כן, לא הספיק. אבל בכל זאת, הקדוש ברוך הוא תובע אלבונם של תלמידי חכמים. מאוד מסוכן. כל דבריהם כגחלי אש. צריך להיזהר מאוד. ויונתן אייפשיץ בזמנו, הוא אמר מה שעשו לו, כמה מחלוקות. אפילו באותו דור היה הרבה צרות. הרב פני יהושע, תקראת ההקדמה של ספרו. כמה לחמו נגדו, הנודע ביהודה, כמה יצאו, זה כולם היו באותו דור. ויונתן אייפשיץ, אז יש לו פירוש על הפרשה, אז הוא כותב, שאתה רואה כמה מחלוקות, אומר, ויקח כוח, זכה כוח, שכל בעל מחלוקת, מכנים אותו בשם כוח. זהו, שנהיה למשל במשנינה. אומר, לכן כדאי להתרחק מזה. לא להצטרף לשום צד של שום מריבה. עוד אחד הפירושים, לצד אחד. מה זה לצד אחד? כי כל אחד דאג לעצמו. גם הם, וחיון בן פלט שהיה איתו, דתן, אבירם, כל אלה שהיו איתו, לא היה איזה מכנה משותף ביניהם, הם ביניהם לא הסכימו מי יהיה הראש, מי ישלוט, אבל בינתיים עשו יד אחת בשביל להילחם נגד משה רבנו, זו הייתה המטרה שלהם, לכן אמר לצד אחד. מה אומר הפסוק? נשיאי העדה, כי ראה מועד אנשי שם. למה זה נשיאי העדה? גדולי ישראל, נשיאים של השבטים. קריאה מועד, מה זה קריאה מועד? שהם קוראים שיש אספה של 70 זקנים שצריכים לבוא לשבת עם משה רבנו לדון באיזה הלכה, באיזה הכרעה רצינית, אז היו מתכנסים כולם, קריאה מועד, קובעים מועד, קובעים זמן מתי להתכנס. מה זה אנשי שם? מה הוסיף עוד שאנשי שם? אנשי שם פירושו מיוחסים בנים של אנשים גדולים, זה פירוש אנשי שם. ועל זה אומר הרב בן עזרא, אנשי שם אומר בטבע מישהו מיוחס, אפשר אביו היה צדיק, סבא שלו הייתה מתחכם גדול, אז הוא צנוע, הוא ענב. למה? הרבנים החכמים האמיתיים יש להם צנועות, יש להם חלק מהתורה שלהם זה התנהגות עדינה, התנהגות יפה, התנהגות טובה, באורך רוח, ערך אפיים. אז ממילא הצאצאים שלהם, אתה רואה אותם חומר מיוחד, הגנים של אבא שלו נמצא אצלו, סבא. יש לו ענווה, יש לו צניעות, יש לו הכנעה. אומר אבל כאן בקומה, הפוך על הפוך. כל הלאה אומר, אני אבא שלי אדמור, סבא שלי היה רבן של כל בני הגולה, וסבא רבא שלי גדול הדור, ואני מגיע לי, ואני מגיע לי, ואני מגיע לו. כך אומר אבן עזרא, אומר, בדורנו ככה נהיה גם. שבא אחד ואומר, אתה יודע מי זה היה סבא שלי? אתה יודע מי היה הוא? כך וכך היה. והוא איזה השם יצילנו. אומר, ראיתי הרבה, אמרתי להם, ראיתי הרבה, שנעשו סוף ליחוסם, ויש שנעשו תחילה ליחוס הבא. כלומר, היו הרבה שהיה להם ייחוס, אבותיהם ואבות אבותיהם, אבל הם יצאו לא טובים. הוא לא חייב להיות תלמיד חכם, אבל לפחות שלא יהיה אדם רע, שלילי. יצאו אנשים שליליים, רעים וחטאים. אז הפסיקו את הייחוס שלהם. ויש הפוך, שלא היה להם ייחוס, אבל הוא נהיה טוב, הוא הפך להיות ראש לכל הייחוסים הבאים אחריו. כמו שאמרו, יזלמיים, הפסוק אומר, יזלמיים מדליו. מדליו, מה זה? היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. עד רבה, מהדלים יוצאים שמה תלמידי חכמים. עוד הגמרא אומרת, ויקהלו על משה ועל אהרון. מה זה ויקהלו? אומר שבדרך כלל שבאים להגיד שיש איזה מצווה או איזה תפילה או תענית, לא באים הרבה. או רוצים לקיים איזה מצווה או מגבית, אבל שמודעים שיש מלחמה או הפגנה או מחלוקת או איזה בכיכר שם באים, יואו, באים אלפים, כולם באים. למה? יש שם אקשן, יש שם מלחמה. ויקהלו על משה ועל אהרון. מה עשה קורח? מה אומרת? ליצן היה. מה ליצן? אלא במדרש מובא שהוא איך הסית את כולם, היה איש תקשורת מעולה, היה לו רייטינג. הלך, אמר להם, בואו נספר לכם מה עושה אהרון. הייתה איזו אישה אלמנה, מסכנה האלמנה הזאת, מת בעלה, והיא הייתה לבד, והאלמנה הזאת, היה לה איזו חתיכת אדמה, ובאה לזרוע לחרוש אותה, רק באה לחרוש, מיד בא אהרון הכהן, צועק עליה, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. אחרי זה טוב, אמרה בסדר, חרים לה את השור ואת החמור. אחרי זה בא לזרוע, אבל קרנך לא תזרע כלאיים, תזהרי אסור כלאיים, זה כלאיים, אסור. אתם רואים מה אהרון עושה? מענה אלמנות, חס ושלום, חוץ מכבודו. אמרו לו, טוב, מה עוד עשה? אמרו, אתם יודעים מה עוד עשה? אחר כך יצאו הזרעים, עד שיוציא לה את הנשמה המסכנה, יצאו הזרעים. בא אומר לה, תזהרי, לקט, לקט קציר אחד לא תלקט, שכחה, פאה, עכשיו מתלוצץ על התורה. הוא עצמו תמיד חכם. כמו שרבנו כותב את זה בספר התורה, והוא צוחק מה שכתוב בתורה. תראה לאן המחלוקת והטיפשות הזאת, לאן מדרדרת את האדם. אז הוא אומר לו, נקד, שכחה, פאה, זאת התעייפה, ראתה שזה לא נגמר. אמרה, טוב, מה נעשה? מה שנשאר, נאסוף מהשדה. בא לאסוף, לקחת הביתה הגורן, בא אומר לה, תרומה גדולה, מעשר ראשון, מעשר שני, ושנים של מעשר עני, וחילול מעשר שני, מת הרבעי, ועוד ועוד ועוד. ואתה שלא גומר את זה, עם השדה הזאת, כמה צרות יש, הלכה מחרת השדה. וקנתה כמה צון, אמרה, אז עכשיו יהיה לי שקט, אין פה לא תחרוש, ואין פה לא כלאיים, לא תרומה ולא מעשר. ועוד לא תצא את הצון, הגיע חודש אייר, חם לצון, בא לגזוז את הצון, אומר לה, ראשית גז צון אחד, תיתן לי חמישה ראשי צון, חייבים בגז, ראשית הגז. טוב, נתנה לו. הקטה בינתיים הכבשה שלו, באה ללדת, היו שתי כבשות, ילדו שתי ולדות, שניהם היו זכרים. בא אהרון אמר לה, זה בכור, בכור בניך תיתן לי, עכשיו זה בכור צונך, תביא אותו, זה קודש. לקח לה את שתי הצון, אתה שלא גומרת. אמרה, אם ככה, מה יהיה שנה הבאה, הוא ימציא לי דבר חדש. אמרה, נשחט אותם. שחטה את הכבשים, מיד הגיע אהרון הכהן, אומר לו, זרוע לחיים וקיבה, זה מגיע לכהן. אמרה, תראה, לא גומרים, מה שעושים, אדמה לא הסתדרתי, צון לא הסתדרתי, עכשיו שחטתי אותם, גם עשיתי בשר, הוא לוקח. אמרה, אתה יודע מה? הכל חרם. אמר לה, הכל חרם, בראבו, חרם בישראל, לך יהיה. לקח לה את הכל. עכשיו, איפה ליצן? תגיד לי, איפה יש תרומה, איפה יש מעשר במדבר? שמעת מישהו עושה תרומה ומעשרות? שם היה להם צון, הם גדלים צון, יורד להם מן מן השמיים. איפה יש שם שור, איפה יש חמור, אלה הם חמורים שנושאים עליהם מסעות, שם היו חורשים, שם היו זורעים, הפסוק נעיד, לא מקום זרע, תאנה וגפן ורימון, הכל, אפילו מים היה להם בקושי, אתה בא ותחיל להגיד להם, אבל מה? שפר להם סיפור מרתק, והם קשקש להם, והם קנו את כל מה שאומר להם קורח, אחרי אמרה, אמרה, קורח ליצן היה, זה פירוש ליצן, לא בודק, לך תגיד, אחר כך לך תוכיח. היה מעשה עם הגאון הבית חדש. רבי יואל סירקיש, עליו השלום. היה בסוף ימיו רב בעיר קרקה, הוא הגאון הבית חדש. והיה גאון גדול, רואים את זה מהחיבור שלו. כתב חיבור בית חדש על כל ארבעת חלקי שולחן ערוך. בקי בהם ישר והפוך, כל התלמוד מונח כמו מונח בכיסו. הוא הגאון הבית חדש, מביא שמה מעשה פעם אחת, הלך לראות מה קורה בשאר הערים, לא רק איפה שהוא יושב, שמה חכמים. אז הלך לכפר הזה, לעיירה הזאת, לראות מה קורה שם בעיירות, בכפרים. הגיע לאיזה עיירה, שאל אותם, יש לכם רב? אמרו, כן, רב פלוני אלמוני, רבר עלה. רבר, והלך לראות רבר עלה, שאל, יש לכם עוד רב? אמרו, לא, זה הרב שלנו. שיש לנו שאלה בהלכה, משהו, אצל מי אתם הולכים? רבי רלה. ישר אצלו. רלה שמח מאוד שבא בית חדש, שב איתו. מגלגל איתו שיחה, נכנס אותו להלכות, ראה אותו כלי ריק. אין בו ריח של תורה, לא הלכה ולא כלום. ודאג לגבי למדרש פה, סיפור שמה וזהו. אז ישר איתו איזה שבוע, ישר איתו גם בשבת שם. אמר אוי ואבוי. אחרי שסיים, אמר, אני מציע להתחלף יחד עם רבי רלה. רבי רלה ילך במקומי לעיר קרקה, יהיה רב של העיר קרקה, ואני יהיה רב של פה. שאלו אותו ראשי הקהל שם, העבד של הזה, למה הרב אומר ככה? הרב יש לו עיר גדולה, עיר קרקה. אומר, תראו, בעיר שלי קרקה, ענקי עולם, יש לנו איזה 500 רבנים. אם אני לא אהיה שם, לא יקרה כלום. יש את מי לשאול. אני הלכתי, אני 501, יש עוד 500 מחוץ ממני, שאפשר לשאול את זה ואת זה ואת זה, וכולם חכמים. אבל פה אין לכם שום חכם. אז לפחות אני אבוא לכאן, ואני אלמד לכם פה תורה. אומר, זה פירוש. ראה מועד, אנשי שם. היו ויקהלו המשה על אהרון, היו הרבה, היו הרבה גדולים. אז לכן צריך לחלק, לדעת, לכל עיר ועיר למנות איזה חכם, כמו שהירושלמי אומר. רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, היה נשיא של ישראל, מה נשיא בובה? יושב כל יום מצטלם עם דגל המדינה מקופל מעל הראש שלו, וכל הזמן מקבל אנשים ושרים לו ואוכלים בורקסים, וזה על חשבוני וחשבונך. אחר כך הוא אומר, למה אתם לא עובדים? הוא עובד? מתי הוא עבד בכלל? שמה אתה זוכר אותו עם האופנוע לפני 50 שנה? איפה אתה זוכר? לא חשוב. אז בקיצור, נשיא עובד. מה עשה רבנו הקדוש? היה הולך עיירה עיירה בארץ ישראל. איפה אין להם רב? ממנה להם חכם שלמד אותם תורה. הגמרא אומרת, הגיע לסימוניה, סימוניה זה כפר ססה בגליל, היום קיבוץ ססה, השם מחזיר אותם בתשובה. שם זה היה עיר סימוניה, ססה. הלך למינה להם את תלמידו רבי לוי, הרקעו רבי לוי ברסיסי, על שם העיר שהוא מונה שם. אז הוא הלך רבי לוי, אני אשמור לך. אז מינה אלוהים את רבי לוי, מה הם עשו? הסמכו שמחה גדולה, בנו לו במה גבוהה, ועם איזה שטיחים יפים, ואיזה מנורות ותאורה, וכל מיני פרחים נוצצים, ופעמונים, ומה לא. ושרו לפניו איזה שירים, הוא לא רגיל, הוא רגיל כל הזמן שבישיבה, על מחצלת של קנים, על הרצפה, פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, בתורה תעמד. ואם אתה עושה כן, אשריך, וטוב לך וגם לי. אז מה, יהיה עכשיו? עושים אותו שם, שכח את כל התורה שלו. שאלו אותו שאלה א', בדיני יבמות, לא ענה. שאלה ב', לא ענה. שאלה ג', לא ענה. הלכו לרבנו הקדוש. אבל לא שואד על מסעלה. מה זה הדבר הזה? שלחת לנו אחד שכמו להבדיל בול עץ, אבן דומם. אומרים, מה קרה? שאלנו אותו. אמרתי, בוא, קרה לו. מה שאלו אותך? שאלה א', ענה. שאלה ב', ענה. שאלה ג', ענה. אמרו, מה קרה לך? למה לא ענית? אתה ידעת. אומר, מה אגיד לך הרב? רק הייתי את הבמה, רק הייתי את העציצים, רק הייתי את התפאורה, רק הייתי את כל השלטים שם, יחיה אדוננו, מורנו ורבנו, בריך מתיח לשנם, צדיק דורנו, גאון הדור, עמוד הימני, פטיש החזק, מפוצץ הרים ומשבר סתיים, משמיע רעמים, פוקד עקרות. מה לא כתבו עליי? אפילו לא צריך 1-800, אתה מסתכל עליו והוא מסדר לך את העניינים. איך זה יכול להיות? אומר, ראיתי את זה, נהייתי גאווה, שכחתי את כל התורה. אז מה היה עושה רבנו הקדוש? דואג לכל עיר ועיר, לכל מדינה ומדינה, שיהיה להם שם חכמים, שלמדו אותם תורה, שיהיה ישיבות, תלמודי תורה. כמו רבי חייא, גם אותו דבר, רבי חייא למד ממנו, רבי חייא זה תלמידו. הלך, פתח ישיבות בתלמודי תורה בכל ארץ ישראל. ומתי למשל הרומאים, אז עם השמם שלטו פה, ועקרו את כל התורה. באו רבנו הקדוש אחר כך, הרב תלמידיו, רבי חייא ושאר, מילאו ארץ ישראל תורה. אם לא הם, ככה המקברה עומדת במציאה, היה משתקח התורה מישראל. אז תראה איזה זכות זאת. הרחמה ראה הקורח, ראה שמואל הרמתי יוצא ממנו. מה העניין שראה שמואל הרמתי? אלא, בגמרא כתוב, יש פה איזה, יש כמה פירושים, וזה יש פירוש מאוד מעניין וחריף. יש בגמרא במסכת חגיגה דף י"ד, הגמרא אומרת שהכהנים, הלוויים, הרי כוח היה לוי. הלוויים עובדים עד גיל 50, כמו שכתוב בתורה. בין 50 ישוב אצל העבודה. מה הוא עושה מגיל 50 עד 60? שוערים. אז הלוויים היה משוררים, שרים, עד גיל 50. למה, מגיל 50 הקול שלו נהיה עבה, כבר לא יפה מספיק כמו שהיה לפני כן צלול. אבל גם הם היו נושאי הארון. קורח, אומרת הגמרא, מנושאי הארון היה, תראו איזה תפקיד בכיר היה לו. ארון הברית, היה שם אותו על הכתפיים. כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. אז אם הוא היה נושא ארון הברית, אז הוא עוד לפני גיל 50, בערך 40 נגיד ממוצע, היה בגיל 40. עכשיו יש גמרא בחגיגה, הגמרא שם אומרת שר 50 ונשאו פנים. מה זה שר 50 וחכם חרשים? כך כתוב בשמואל, שמואל י"ב, שר 50 וחכם חרשים. את מי ממנים לסנהדרין? מי ממנים לתפקיד ציבורי? מגיל 50 ומעלה, שימו לב, למה למטה מ-50 עדיין הוא ירוק כזה, אז הוא יכול לפעמים לפסוק הלכה במהירות, די, הוא יכול לפסוק הלכה במהירות בחוסר טקט, לפעמים חוסר שיקול דעת. אז צריך לפסוק את הדין שיהיה לו יישוב דעת, אם אתה מתשר את דעתו עליו מגיל 50, אבל לפני 50 עדיין ממהר להשיב. ראה קורח ברוח הקודש, אין רוח הקודש, ראה ששמואל הרמתי יוצא ממנו, ושמואל בגיל 12 התחיל ללמד תורה את ישראל, הרי הוא ניהל את ישראל 50 שנה עד גיל 52. אז אמר, אם שמואל הנכד של הנכד שלי כזה גאון ויכול ללמד מגיל צעיר, ולמה באמת שמואל מגיל צעיר? הרי הפסוק, הגמרא אומרת שרק מגיל 50, תוספות אומרים שאם הוא מופלג בתורה זה שונה מאחרים, כמו שמעיה ואבטליון, גרים היו, מינו אותם אחד נשיא אחד עבדין, אסור למנות נשיא שהוא גר, הבן שלו כן, אבל הוא הגר עצמו לא. אבל הבן שלו לא, הבן שלו יכול, הוא לא, אלא אם הוא מופלג בתורה מותר. אז קורח ראה ככה, אמר, אם זה הנכד של הנכד שלי אז כל שכן אני. לכן אפילו שעוד לא היה בגיל 50 קורח, ועדיין לא הגיע לגיל שיכול להתמנות לסררה, ראה שמואל יוצא ממנו, לכן קם והתחיל לצעוק. מה הם אומרים בהמשך? מוישה, לא אל ארץ זבת חלב ודבש, לא חלקום ולא מרמלדה, לא אל ארץ זבת חלב ודבש אביא אותנו, ותיתן לנו נחלת שדה וחרם. מה הקשר? מה פירוש הפסוק הזה? מה הפשט שלו? איזה קשר יש בין המילים? לא אל ארץ זבת חלב ודבש אביא אותנו, ותיתן לנו נחלת שדה וחרם, אמרו לה, הנה האנשים האלה תנקר, לא נעלה. אלא הם אומרים לו כך, אתה כל הזמן מנגן לנו בפרשיות, וילדים מה יהיה הסוף? שבו, 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 לא לתאר בבית הכנסת, תשבו, שבו, תהיו גדולים בתורה אחר כך. אז הוא אומר להם, אתה מנגן לנו כל פעם ארץ זבת חלב ודבש, ארץ זבת חלב ודבש, לא ראינו לא זבת, לא חלב ולא דבש. הרי בירושלמי לא מביא רבי יוחנן שהוא פעם הלך בדרך וראה עיזים מהלכות מטפטף החלב שלהם על האדמה ועולה השומן של החלב, שומן, ואחרי זה מהעץ התאנים, התאנים גדולות שמה מטפטפות דבש והתערב החלב והדבש. אמר, היינו חלב ודבש, אומר בתלמידים שלו, אתם רואים? ובחינם הכל, לא אין מיסים ולא מס ערך מוסף ולא אני יודע מה, כל מיני גזרות כלכליות, הכל חינם, אין כסף, ארץ ישראל של כולם. אז הם אומרים לו, אתה כל הזמן מתאר לנו זבת חלב ודבש ותיתן לנו נחלת שדה וחרם, אתה מלמד אותנו כל היום הלכות, תרומות ומעשרות, תבל, שביעית, מסכת קנים, מסכת אוהלים, וכן עזה הדרך, הלכות ברכות, וכל מצוות התנויות בארץ, שמיטה ויובל. איזה שמיטה, איזה יובל, איזה אדמה? פה במדבר יש זריעה, יש חרישה? לא. אז מה אתה כל הזמן אתה אומר לנו? לפחות אתה לא נותן זבת חלב ודבש, אל תלמד אותנו גם הלכות של חלב ודבש. אחרי אומרים לו, לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביא אותנו, תיתן לנו נחלת שדה וחרם. תחילו לצעוק על זה. אמר ויאמר השם אלוהים, לחמור אחד מהם נסעתי ולא המעוטית אחד מהם. היה פה בירושלים תמיד חכם גדול, קראו לו חכם צדקה חוצן. הוא דודו של הרב יהודה צדקה עליו השלום. היה הסנדק שלי, מורבי למד אצלו גמרא. הוא עלה בגיל צעיר יחסית לארץ ישראל, עזב את הקהילה בבגדד, אפילו שהיה לו שם ישיבה. והסיבה העיקרית, אני זוכר אותו ששומע ממנו בחגים, אני רואה לבקר אותו, סיבה העיקרית שעלה לארץ ישראל לקיים מצוות התלויות בארץ. אז היה לו פה בית הכנסת שרת צדקה ברחוב חגי, זה שלו, אדמה שלו. מאחוריה בנו היום ישיבה של, איך קוראים להם? פאפה. לא ידעתי מה זה פאפה, לא משנה. שם היה שדה, מי שזוכר את זה, לפני 40 שנה היה שם, הוא היה זורע חיטים והיה מגדל אתרוגים ועץ ערבה וכל מה שצריך לצורך מצווה, והחיטים האלה היה של פסח, והיה קוצר אותם לשם מצאת מצווה והכל בשביל לקיים מצוות, לקט, שכחה, פאה. כל הזמן היה צועק שהוא בא לארץ ישראל שנה קודם ויום קודם כדי לזכות לקיים מצוות תרומות ומעשרות. וכל שאר המצוות התלויות בארץ, יש הרבה מצוות שתלויות בארץ, חוץ לארץ, הם למשל אורלה, חוץ לארץ זה לא תאורייתא, זה דרבנן, ועוד ועוד כאלה ודומיהם. נחסרים מצוות, אתה מקיים מצוות עשה. אז כל זה עשה בשביל לקיים מצוות עשה מהתורה. אני אומר משה רבנו כאן, אומר בנו של עולם, לא חמור אחד מהם נסעתי ולא הרעותי את אחד מהם. מה זה ולא הרעותי את אחד מהם? מי זה אחד מהם? אלא משה רבנו הולך אחורה בהיסטוריה, למה הוא רב איתי? איפה יש לו שנאה איתי? מי אלה? דתן ואבירם, הם מחממים את כל העסק, הם הולכים ממקום למקום. ראה משה רבנו שהם היו בפרשת שמות, שמשה יצא מבית פרעה, מה כתוב? ראה איש עברי, מכה איש עברי מאחיו. שני אנשים עברים ניצים, שני יהודים, היו מכים, ואחד יקע את השני. ויאמר הרשע, למה תכה רעך? מי זה היה? דתן הרביץ לאבירם, רצה להרוג אותו. ומשה רבנו הציל את אבירם מיד דתן. אז משה אומר, טוב, דתן, אני מבין, הוא כועס עליי, אפשר לומר שאני מבין למה. אבל אבירם הרע מסורה הזה בשלם רעה תחת טובה, ולא הרי אותי את אחד מהם, אחד מהם. זאת אומרת, אחד מהזוג הזה, אני הצגתי, זה מה שהוא משלם לי עכשיו, הוא עושה לי כך. אז על זה הוא צועק, משה רבנו. ומה אומר עוד? מה אומרת? אמר משה, לא חייבתי את הזכאי ולא זיקיתי את החייב. מה פירוש? לא חייבתי את הזכאי בעצם. משה רבנו, משה אמת ותורתו אמת. דבר ידוע, וככה התורה מעידה עליו, שהוא היה אמיתי. מה הוא רוצה להגיד בזה? לא חייבתי את הזכאי ולא זיקיתי את החייב. יש פירוש נפלא, כתב החכם צבי. החכם צבי, הוא היה אביו של הגאון יעבץ. הוא היה בהתחלה בפולניה, ברח משם, היה עליו איזה עלילות, העלילו עליו, ברח, הגיע לאמסטרדם, לקהילה היהודית, ונעשה שם רב, וכהם, הספרדים, הם לא יודעים מה זה רב. רב עושה מריבות, ויש רב בריח. יש רב קבלן. חכם! אז קראו לו חכם, לכן הוא היה חותם מחכם צבי. עד היום יש לו ספר שאלות ותשובות לחכם צבי. למה הוא נהיה רב של ספרדים? אז נהיה חכם צבי. אז הוא החכם צבי כותב, יש לו פירוש על התורה גם, כותב שם שיש דבר ידוע במשנה במסכת אבות, הדיין צריך להיות נבון. כתוב שבשעה שבאים אליך לדין, יהיו בעיניך כרשעים. התובע והנתבע, אל תתה כף לשום צד, תחשוב את שניהם לא צודקים, ולכן אתה כך תפסוק את הדין ביושר. אתה תדרוש הוכחות חותכות ברורות נכונות כדי לא להיכשל. אז יהיו בעיניך כרשעים. אחרי שפסקת את הדין ואמרת זה חייב וזה זכאי, תחשוב אותם לצדיקים מפני שקיבלו עליהם את הדין. אחרי שהם קיבלו את הדין, די, אתה צריך לברך אותם. לכן יש מסופר כמה מגדולי ישראל לעבוד בתי הדין בדורות הראשונים, שהיו בהם עליהם פעמים אנשים שהם מכירים שלהם, שכן שלו, תלמיד שלו מהישיבה, בישיבה, במה לצוב השיעור, שהיה מגיע, לא אומר לו אפילו שלום, כאילו לא מכיר אותו. כלום. הרי שמסיים, אומר לו שלום עליך, ברוך תהיה, ומי שברך. אומר לו, מה קרה? אומר לו, אסור. לפני הדיון, אסור לדבר עם אף אחד. לא להכיר אף אחד. אז אומר, משה רבנו, גמרא אומרת, משה רבנו, מה ישאלה? שובב. משה רבנו, עליו השלום, שובב זה לשון מסתובב גם כן. משה רבנו, עליו השלום, הגמרא אומרת, עליו היה יכול לפסוק הלכה בלי עדים, בלי ראיה, בלי הוכחה. היה רואה אותם, והיה יודע, זה זכאי, זה חייב. כמו המשיח שעתיד לבוא. מה כתוב של המשיח? לפני זה. לא, איזה חתן התנך אתה, כבר ישן אתה. כן, לא למראה עיניים יביט, ולא למשמע אוזן יוכיח, ויריחו ביראת השם. אז זה היה כמו המשיח, משה רבנו. אז כן, משה רבנו אומר, לא חייבתי את הזכאי, ולא זיקיתי את החייב, כי מעולם לא יצא לי דבר כזה, זה אומר החכם צבי. אז לא הייתי צריך בהתחלה לחשוב אותם כרשעים, ואחרי זה כצדיקים. בכלל לא היה לי את זה, כי אני הייתי פוסק בלי עדים ובלי ראייה, ומראש ידעתי את האמת. אז למה הם מתנפלים עליי? מה עשיתי? מה זה לחמור אחד מהם נסעתי? מה יש עליה? מה זה לא לקחתי מהם חמור? מאיפה? למה? הכוונה אפילו טרמפ לא נסעתי, כך תגיד. טרמפ לא השתמשתי, אבל יש פה פירוש נפלא מאוד. היה מעשה שפעם אחת, הגאון הנודע ביהודה נבחר להיות רב בעיר שלו פראג, להיות רב בפראג. אז זה היה שם לפני זה מלחמות, גם לפני זה היה הרבה נתן אייפשיץ, עשו לו מלחמה, מי לא? זה כבר עברו הזמנים שהיה אז המהר"ל מפראג והתוספות יום טוב, והם היו לפני 400 שנה. לפני 250-300 שנה התחילה הפוליטיקה להרוס כל חלקה טובה. אז הוא עשה בחוכמה, הוא איש חכם, אמר להם, אני מוכן להיות רב של העיר בתנאי אחד, תביאו לי פטיציית, יחתמו כל תושבי העיר. אני רוצה מפה של העיר, רחובות, רחוב רחוב. כל התושבים יחתמו שאני הרב של העיר, ומקבלים אותי כרב העיר. אני לא רוצה בעיות עם אף אחד. שכל אחד יגיד, אני מסכים. למה אני אוהב בשבילם כבוד גדול? רבי יחזקאל לנדו, גאון הגאונים, גדול הדור. אולי אין בעיה עליו. מה שתרצה, אנחנו נקיים. ואז הלכו, יצאו לסבב, והתחילו להחתים. החתימו חודש שלם לקח להם, ולא סתם, לקחו איזה 50-60 גברתנים ופרסו, התפרסו על כל העיר, מפקד, כולם חתמו. נשאר אחד, החלבן של העיר לא חתם, אמר אני לא חותם. אז אמרו, באו אליו פעם, פעמיים שלוש, פעם בוקר, פעם ערב, פעם צהריים, פעם באו אליו בערב שבת, פעם באו אליו מוצאי שבת, אמרו אולי אחרי השתייה של הבודקה, לפני השתייה של הבודקה. לא אלא, לפני הסיגר, אחרי זה, בוא נראה, לא עוזר. לא חותם. חזרו לנדה ביהודה, אמרו לו, חתמנו, הנה, כל העיר יש לנו רשימה מלאה. בודק, מסתכל, יפה, רחוב זה, רחוב זה, לפי רחובות, שכונות, הכל יש שם, כל השמות. אבל הם כולם חתמו? אמרו לו, כן. אבל אין יוצא מהכלל? אז התחילו ככה לנענע בראש. יש איזה מישהו שסרב? אמרו לו, אמר מה, אני רוצה לשמוע, מה? אמרו לו, יש אחד, זה לא נחשב. זה החלבן מסתובב כל יום בחצרות, מחלק חלב. אז הוא לא מסכים, מה אנחנו צריכים אותו? אנחנו כל היום צריכים לסבול ממנו? אמר להם, לא, זה לא הולך ככה. עד שהחלבן גם לא יחתום, אני לא אהיה רב של העיר. אי אפשר לחתום עם האצבע, מה הבעיה? בקיצור, עם שמנת, יעשה חתימת שמנת. בקיצור, הלכו אליו, באו אמרו לו, וואלו, רבו, מה אתה עושה לנו? זה לא יפה, הרב מחכה לך, כל העיר מחכה לך, ואני לא חותם. בוא אליו, אתה מפייס אותו, אולי תקח כסף, ממון, אתה רוצה איזה מינוי, ניתן לך, לא נחליף לך דירה, אולי נסדול לך כביש, מאיפה שאי אפשר, ממפיש גם. הכל אנחנו נעשה בשבילך, רק תחתום. אומר, לא חותם. אז שלחו אליו שליחים, באו אליו ראשי העיר, באו אליו הרבנים, באו אליו החכמים, כל יום יש לחץ, חילו אפשר עליו לחץ, כי הרב אמר, בשום אופן לא יעזור לכם, עד שהוא לא יחתום. בסוף עד שהביאו אליו כמעט את כל בני העיר אליו, עשו הפגנה ליד הבית שלו, וצעקו לו חלבן תחתום, עשו אפילו שיר חברו על זה. היה שם, איך קוראים לו? איינשטיין, איך קוראים לו איינשטיין? אריק. הוא חיבר על זה עם בנגינה, לא יודע, בגדגון לפני השעבר. אז הוא בא והתחיל להגיד להם, לא עוזר, לא עוזר. בסוף עד שכולם באו, אמר להם, עכשיו ראיתם מי אני? ראיתם מי אני? שאתם זקוקים, כל העיר אתם זלזלים בי, כל העיר אתם צריכים אותי. באו לרב, סוף סוף הוא חתם, ואיזה חתימה, משהו מדופלמת. בשלוש שפות, ביפנית, סינית ונורווגית. והביאו את זה לרב, אמר, איזה רציתי. אמרו לו, הרב, מה העניין? הוא אומר, רציתי לדעת אם יש מישהו שזקוק לאיזה תשומת לב או לאיזה כבוד מיוחד, שזה לא חמור אחד מהם נסעתי. זה מה שהתכוון משה רבנו עליו השלום. אז יש לפעמים אנשים שזקוקים לזה. ונתן לאבירם יצאו ניצבים לפניו. מה זה ניצבים לפניו? מה בא להגיד? השיא אומר, בקומה זקופה. מה רוצה ראשי להגיד בזה? ניצב, זה במקומה זקופה, ידוע. אלא בערו כך המפרשים. בערים את כוונת ראשי. בדרך כלל כל מידה שיש לו לאדם, אז הוא משתמש בה לטוב ולמוטב. למשל, כעס, הוא יכול לכעוס על אשתו, הוא יכול לכעוס על אשרה, איפה שהכעס הוא באמת במקום. נדיבות, זה יכול להיות טוב כלפי עניים, אבל כלפי רשעים זה לא טוב להיות נדיב. אריכות אפיים והמאור פנים זה טוב בשביל יהודים סתם, אבל יש יהודים רשעים שהם אנטי. אני אראה לו אריכות אפיים ואני אחייך לו ואני אגיד לו שלום, ירקם עלינו וירגמוס את התורה. אז מה עשינו? אז איך שיהיה, לכל מידה יש בה צד כזה, צד כזה. אומר הנודע ליהודה, אבל עזות פנים אין, עזות פנים לא שווה. למה? תראה מה כתוב במשנה. הוא היה אומר, אז פנים הגנם, ובושת פנים לגן עדן. לא תמצא אז פנים בקדושה. אז פנים הזה שתראה אותו כעת, מתנהג לעזות פנים, תגיד לו, בוא הנה, בוא יום אחד שים כיפה על הראש, בוא לבית הכנסת, לא עזור אותי, מה? פתאום, למה? אני מתבייש. מה יגידו חברים שלי עליי? אני הוא אז פנים, כל הזמן הוא אז פנים, לא עושה ישבון לאף אחד. ופתאום פה הוא מתנהג בבושה, או כשהוא הרשע הזה מתנהג בבושה בדברים שלא צריך להתבייש, בדברים שכן צריך להתבייש, הוא לא מתבייש. ואיפה הוא יגיד לך, אתה יודע מי אני? אני אראה לך מי אני. אז הוא כזה. לכן אומרת הגמרא, כמו שתראה בפסוקים, הוא שמו אלקנה, ויש נבל שמו. למה פעם אומר שמו אלקנה? שמה אומר נבל שמו. אומר הרשע, הוא לא אכפת לו מהשם שלו, הוא צריך את האינטרס שלו. הוא בא לו לאכול, בא לו לרצוח, בא לו לכבוש, בא לו להשתולל, זה יהיה הראשון, הוא. אני בראש. אבל הצדיק, אם בא לעשות איזה דבר, בין טוב, בין, הוא מסופק, או שהוא לא יודע מה זה, כל דבר שהוא בא לעשות, שוקל כמה כמה וכמה פעמים מה יגידו עליי, האם יהיה חילול השם או לא. לכן אמר הוא שמו אלקנה. הגמרא אומר, כל מקום שאמר שמו, הוא שמו אלקנה, זה צדיק. אבל שאמר נבל שמו, תדע שמדובר ברשע. למה? רשעים הם קודמים לשמם, צדיקים שמם קודם להם. אתה מזכיר את שמו, כולם יודעים שזה צדיק, זה חשוב מאוד. אחרי זה אמר, בלע אותם ואת כל הרכוש. איזה רכוש? הושיע אומר, שלוש מטמוניות היה בעולם, נכון? שמאי?
כן.
הוא יודע, זוכר את זה. הראשון שהיה לו מטמוניו של מי אסף? יוסף הצדיק. אסף את כל הכסף שבעולם, שם אותו במצרים, תחת האדמה, מקומות מרתפים תת-קרקעיים. שלוש מטמוניות. אחד מי זכה בזה? שליש. אחד זכה בזה? קורח. שתיים, אנטונינוס. שלוש, לצדיקים לעתיד לבוא. אומר המדרש, מה זה השלוש האלה? אומר, תדע, יש, כל אחד יש בו מידה אחרת. של אחד שהיה של קורח, זה האמת, זה סנדרין, הגמרא בסנדרין קוף יוד אומרת את זה. זה שהיה לקורח, המטרה שלו היה בשביל כסף ומנהיגות. יש כאלה בעלי הממון, הם רוצים לשלוט, איך אומרים? לא, הון ושלטון, זה הכוונה. יש להם כסף, אז בידם למנות מלכים, ראשי ממשלות, שרים, ראשי ערים, משתמשים בכסף לצרכים שלהם של שלטון, זה קורח. היה לו כסף, העשיר יענה הזאת. אבל יש, משתמש בכסף, לא בשביל זה, בשביל לאכול ולשתות. זה אנטונינוס. אנטונינוס היה לא ירד מעל שולחנו, לא צנון ולא חזרת, בין בימות החמה, בין בימות הגשמים. אבל השלישי זה בשביל לעבוד את השם ולתת לעניים, זה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא לא יהיה עניים. למה? התגלו המטמוניות האלה של יוסף הצדיק. התחלקו בזה כולם שווה בשווה, אז כולם יהיו אותו דבר. לכן אמן זה שלוש מטמוניות. השח, עליו השלום, שפתי כהן על התורה, מפרש על הפסוק ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי. מה כתוב אחר כך? ואחר כן יצאו בחוש גדול. זה אומר, אז מה אתה רוצה? קורח לקח חוש גדול. מה רע בזה? למה מגנים אותו שהוא, עד שהיום אומרים עשיר כקורח? זאת אומרת, זה מילת גנאי. אבל למה זה מילת גנאי? הפסוק, התורה מבטיחה שאלה שיעבדו במצרים, יסבלו, שיצאו משם, יהיה להם פיצויים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, דבר נא באוזני העם, ושאלה אישה משכנתה. אז הוא אומר, לא, קורח היה משבט לוי. שבט לוי לא עבדו. שבט לוי לא היו בעינוי. הם לא צריכים להיות עשירים. מי שצריכים להיות זה שאר השבטים, שהם סבלו, נרדפו על ידי פרעה, על ידי מצרים. ועבדו בעינו אותם, הכן יצאו חוש גדול. אבל קורח לא עבד ולא עינה, בשביל מה הוא הלך לקחת את הכסף הזה? הוא גזל את זה מאחרים. היה לוקח איזה, נגיד, לא, 100 חמורים מלאים כל טוב. 300 גמלים, או 300 חמורים, ואיזה חמורים? לובים. למה? כי כל החמורים של מצרים מתו בדבר. אז הוא הלך ללוב, מסר נפש, חצה את מדבר סהרה, אפילו הגומן לא ברך. והביא לי שם 300 חמורים לובים, ורק המנעולים והמפתחות של האוצרות היו נושאים אותם 300 חמורים. צבע חשוב כמה אוצרות היה לו לקורח. אז בשביל מה לך לרדוף את כל זה? היית מצאת, תגיד בואו תקחו גם אתם, שיהיה לכם מבריאות. הרי הוא היה לוי, הוא לא סבל בעבודה הקשה, בעבדו ואינו אותם רכוש גדול. זה הפירוש שכותב השח. הרי זה משקרה עם ה-250 איש, מחתות האנשים החטאים האלה בנפשותם. מה פירוש החטאים האלה בנפשותם? נפתלי מרופשיץ כותב שבדרך כלל שאדם עושה מחלוקת, או אפילו למשל הוא חולק נגד צדיק או נגד חכם, הוא אומר זה לשם שמיים, זה לטובת הכלל, זה רצון השם. תמיד הוא משתמש בכל מיני דברים רוחניים להצדיק את המלחמה שלו. גם אותם רשעים שהיו, שנלחמו במשה רבנו, החטאים האלה, אומר להם בנפשותם, הם השתמשו ברוחניות, בנפש, זה דבר קדוש, רוחני, של מחלוקת, כאילו זה מחלוקת לשם שמיים. ואלה היו צריכים כפרה יותר מכולם. הרי זה צוותה תורה, להכניס את המטות של כולם, ויצא גם מתי אהרון בתוך מטותם. מה היה? והיא במחורת ויבוא משה אלוהי לעדות, והנה פרח מתי אהרון בבית לוי, ויוצא פלח ויעצה ציץ ויגמול שקדים. למה שקדים? מדרש אומר שקד, כמה יוצא גימטריה שקד? 404, 404, 404, 404 פעמים מיכאל. לומר לך שמי שלומד תורה ולומד אותה עם ארבעת חלקי פשט רמז דרס סוד, וצריך ללמוד כל לימוד 101 פעמים, כמו שאמרה הגמרא בשבתי מוריתם בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו, אין לו דומה שונה פרקו 100 פעמים ושונה פרקו 101 פעמים. אז 101 כפול 4 יהיה לנו 404, לכן נקרא שקדן. ולכן הגמרא בשוטה אומרת משמת בן עזאי בת לו השקדנים. ולמה קוראים לו שקדן? כמו שהשקד הוא הראשון שמוציא את הפרי, הפרח שלו יוצא כבר בראש חודש שבט, כבר אתה רואה פרחים של השקדים, והם הראשונים הפירות שלהם יוצאים, שאר הפירות מתאחרים יותר, אז לכן קורא לו שקד. אבל מה העניין של שקד? אומר עליו השלום איתי רבי שלמה קלוגר עליו השלום מרשק, הוא אומר שקד יש אותיות, יש למד, הלמד זה לימוד תורה. אז לפני זה הוא כתב ככה, כן, יש, הוא אומר למד זה לימוד תורה. עכשיו ידוע שאדם לומד תורה משלושה, הראשון שהוא לומד ממנו תורה זה רבו, השני זה חברו, השלישי מתלמידו. כמו שאמר החכם, הרבה תורה למדתי מרבותיי ויותר מחבריי ומתלמידיי יותר מכולם. למה? תלמידים מקשים לו קשיות, שואלים אותו שאלות, מעמידים אותו לפעמים מצב מביך, הוא חייב להפעיל את כל הכישורים שלו כדי לפתור את זה. לכן זה יש, רב חידה כותב שאומנם היה, אומנם כתוב לו ספרים שלא יכתוב ספרים עד היותו בן 50, כמו שאז עמד עם תורת רבו וזה, אבל בכל זאת אם אדם יש לו חידושים ויש לו לכותבם מפחד שישכחו ממנו חס ושלום, לא יודע אם יחיה עד 50, אז אסור לו לזה, ישאיר את זה, אחר כך בגיל 50 נבדוק אם מה שכתב זה נכון ויוציא אותם לאור. איך? אז עכשיו תכף נגיע לאות למד. אז האות למד אומר א', יש שם למד א' למד פה, הלמד הזאת זה רב ולמד את תלמיד, כמו תינוק לומד א' ב', זה א'. אחר כך יש לנו ג', אומר מרשק, שם יש גם למד. הג' הזאת בא לומר חברים. מה אמר ג' זה חברים? לשון גמול. אתה אמרת לי חידוש? או עכשיו אני לא אשאיר אותך בלי, אני אגיד לך גם מה אני שמעתי חידוש. אז זה גומל, גומל חסד. זה אומר לזה, זה אומר לזה. אחר כך יש תלמידו, דלת. דל, התלמיד מסכן ברדה, עדיין הוא חדש, ירוק בעניינים. אז זה תלמידו, זה יותר מכולם, זה דלת, שם התלמידו יותר מכולם. אבל יש ביור אחר עוד יותר נפלא. יש דוד, לא דוד ממש, אלא מאותה משפחה של רבנו הארי עליו השלום. משפחת רבי יוסף לוריה, היה חי לפני 700 שנה באשכנז. כתב דבר מדהים. כתב שארבע מקומות יש לנו את האות למד באלף בית, רק ארבע מקומות, אלה שלוש שהזכרנו, אלף בית, אלף גימל דלת, אחר כך יש את הלמד עצמה. מה הן מלמדות? אז הוא אומר כך, האלף זה באמת תינוקות של בית רבן, אלף, מה שהוא יודע זה אלף. הגימל הוא אומר זה לא בדיוק לימוד, אבל הגימל זה מרמז על עשיר שגומל חסד, דלת זה עני שמקבל מהעשיר. אחר כך יש לך למד, זה גדולי הדור, לכן האות למד הכי גדולה. אומר שים לב שבאותיות יש לנו אותיות השימוש בלשון הקודש, יש לנו אותיות השימוש. למשל אני אומר באות א', אני משתמש הרבה, ילדים, ילדים זה פעם אחרונה שאתם מסתובבים פה, אסור בבית הכנסת להסתובב, יש קדושת בית הכנסת, צריך לשמור מאוד על קדושת בית הכנסת, זה מסוכן לרוץ בבית הכנסת,
זה עושה אבון גדול מאוד. מספיק לשנות צרות בדור הזה, אל תוסיפו. אז הוא אומר, האלף יש בשימוש. למשל, איך אני משתמש באלף לעוד שימוש? אעשה, אוכל, אלך, אבו, אשתה, אכנס. כל דבר אתה יכול להוסיף לאלף על דבר שאני רוצה לבצע אותו. אעשה, אלך, אשב, כולי. אבל למשל בעוד ג' לא יכול להשתען שום שימוש. ג' געשה, גערך וגעוש. אין בגה, אין, אי אפשר להגיד איזה משהו. אותו הדבר בדלת. אומר בלמד יש שימוש. ללכת, לבוא, לעלות, לרדת, לשתות, לאכול, לישון, ללמוד, ללמד. יש בה שימוש. אז למה דווקא שתי האותיות האלה יש להם שימוש? אומר מפני ששני אלה מקיימים את העולם. האלף זה התינוקות של בית רבן. אם אין לנו תינוקות של בית רבן, אין לנו עולם. אם אין גדיים, אין תיישים. הם מקיימים את העולם. הוא אומר דבר מפחיד מאוד. יש במסכת קלה כתוב שאם חס ושלום לא יבוא ולא יהיה, כשעוונות קשים בדור, לוקח גדולי הדור. ואם אין גדולי הדור, חס ושלום, חס ושלום, שלא יבוא ולא יהיה, חס ושלום. אז אומר עכשיו הרמת, למד זה גדול הדור, זה למד הכי גבוהה, זה אות הכי גבוהה, מרמזת על גדול הדור. יש בו שימוש, יש תועלת לכולם, כי כולם לומדים ממנו תורה. הג' והדלת בסדר, אבל יש איך ג' כזה, יש עוד ג' כזה, לא חסר ג', יש הרבה ג' וד' אותו דבר. אבל א' זה תינוקות שבית רבן, א' יש רק אחת. אז אומר לכן אלה האותיות החשובות. עכשיו נחשב לכם תרומתכם תרומת גורן וכי תרומת יעקב. מה החידוש פה שהתורה אומרת? תרימו גם אתם, הוא אומר ללווים, את המעשר שנתתי לכם, תתנו מעשר מן המעשר, והמעשר הזה שאתם נותנים יהיה כתרומת גורן, תרומת יקב. מה החידוש? פלא פלאים, מה כותב רבי שלמה קלוגר? הוא אומר, תדע, צדקה שאדם נותן מכסף שבא לו בקלות לא נחשב צדקה. למה הוא הרוויח את זה בקל? אז הוא נותן, בשבילו זה כלום. איזה צדקה נחשבת? שהזיע עליה, שטרח עליה, והוא נותן אותה, זה חשוב. עכשיו הלוויים הם לא תרחו. בא יהודי, זרע את השדה קצר, ליקט, מפריש מעשרות, הוא נותן ללוי. הלוי לוקח מזה אחוז או 10% מעשר מן המעשר ונותן לכהן. השבט אומר הלוי לא טרח, אז אם כן אלו נחשב. אומר לו, לכם נחשב לכם תרומתכם כתרומת גורן וכמלאה, כדגה מן הגורן וכמלאה מן היקב. לכן כל דבר שאדם עושה מתוך צער, מתוך יגיעה, מתוך זהה, זה חשוב מאוד. כמו שכתב רבנו הארי, כל טיפת זהה שמזיע אדם לכבוד שבת מוחקת מחבל אחד. כמה מחבלים אדם יכול למחוק? על ידי הזהה שמזיע דבר מצווה. השם יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, תזכו לחיים טובים מאושרים, לבני חיי ומזונם, כל מלדה מתה באורך ימים ושנות חיים. ידידיה, ידידיה אוסף צדקה לתלמידי חכמים עניים, זכו למצוות וחודש טוב ומבורך. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, פיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, מה יחפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.
תודה רבה, תקדש השם רבה בעלמא דיברה קראתי במכנכותי בצבר פוקני ויקרא משיכי מחר יכון וביום יכון צייר יכון בית ישראל בעג יאללה ובזמן קרא במורמי יש שם רבה מבורך בעלם וללמי עלמיה יתברר וישתבר ויתפר ויתרומה ויתנסה ויתדע ויתעלה ויתעלה.